Rav Baruch Kiki, Yafet Talmud Torah im Derech Eretz.
How many says Yafir Lachem to your count?
Sure.
Yeah.
Shalom lechulam, Shavua Tov. הנושא שנעסוק בו היום, נושא שעסקתי בו לאחרונה, הוא מוכר לכולנו, אבל אני רוצה שכדאי להתמודד איתו, להשתדל להתמודד איתו בצורה יותר מסודרת. כולנו מכירים את רבי שמעון בר יוחאי עם האישיות שלו, ואת רבי ישמעאל גם לו יש אישיות מיוחדת, ושניהם נחלקו, הייתה ביניהם מחלוקת בגמרא במסכת ברכות בנוגע לשאלה הפשוטה, הקטנה, איך מסדרים את החיים, איך בכלל אפשר לחיות בעולם הזה, מהי הדרך הנכונה לחיות את החיים בעולם הזה. וכך אומרת הגמרא במסכת ברכות, תסתכלו בבקשה בקטע מספר 1, תנו רבנן ואספת דגניך. מה תלמוד לומר? לפי שנאמר, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. כבר עכשיו כדאי לעצור לרגע ולשים לב שמצד אחד הפסוק אומר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, ואם נפרש את הפסוק כפשוטו, משמעות הדבר שאדם אין לו שום דבר אחר לעשות אלא ללמוד תורה, שום דבר אחר, כי כתוב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. ומצד שני יש פסוק שאנחנו מכירים אותו, הוא כתוב בקריאת שמע, שם אנחנו אומרים ואספת דגנך ותירושך ויצריך, זאת אומרת יש משהו אחר שאני יכול לעשות. רק דרך אגב אזכיר כאן בהקשר הזה את עמדתו של רבי שמעון בר יוחאי, שהיא עמדה מאוד מיוחדת. רבי שמעון בר יוחאי בירושלמי במסכת ברכות ובמסכת שבת, בשני מקומות יש בתלמוד ירושלמי, רבי שמעון בר יוחאי אומר משפט נהדר ומבהיל ביחד, איך שתרצו, מי שרצה בשבילו שיהיה משפט נהדר, מי שרצה יהיה משפט מבהיל, אבל זה באמת ככה, זה בין שני הקצוות האלה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אילו הייתי על הר סיני בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, אילו הייתי זוכה להיות במעמד הר סיני בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל, הייתי תובע מהקדוש ברוך הוא, הייתי דורש מהקדוש ברוך הוא שייתן לאדם שתי פיות. יש לנו שני עיניים, שתי אוזניים, שתי ידיים, שתי רגליים, ויש לנו רק אחד. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני תדורש מהקדוש ברוך הוא שתי פיות. מה תעשה עם שתי פיות? אומר רבי שמעון בר יוחאי, אחד הייתי לומד איתו תורה כל הזמן, ואחד הייתי עושה איתו את שאר הצרכים. מה שמראה לנו שהוא באמת רצה והגית בו יומם ולילה ממש נונסטופ, כי לפעמים צריכים לאכול, לפעמים צריך לעשות לדגיד שלום למישהו, אז אם יש לך שתי פיות יש, אין לך בעיה, יש לך פה אחד שימשיך כל הזמן ללמוד תורה, ועם הפה שני לעשות דברים אחרים, מין איך הייתי קורא לזה, לא יודע, פיצול אישיות. אתם יודעים מה זה פיצול אישיות? באדם אחד יש כן? יש אדם שלומד תורה ואדם שעושה את הדברים האחרים. אבל האמת היא שבסופו של דבר אין לנו שתי פיות, נכון? זה מעניין אתכם לדעת למה, מה כתוב בירושלמי, למה רבי שמעון בר יוחאי בעצמו חזר בו? הוא בעצמו חזר בו ואמר, ומה כשהעולם יש לאנשים רק פה אחד? העולם לא יכול להתקיים מרוב לשון הרע. אם תיתן לאדם שתי פיות, הוא נוס, מי יודע, אתה חושב שאם נותנים שתי פיות, אז אחד לתורה ואחד לזה, יכול להיות גם שניים לדברים לא טובים, אז מספיק פה אחד. אוקיי, זה דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, כדי להכיר קצת את האדם, את האיש רבי שמעון בר יוחאי. על כל פנים, אומר, יש לנו כאן שני פסוקים, פסוק אחד, והגית בו יומם ולילה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. פסוק שני, ואספת דגניך. השאלה איך מסתדרים עם שני הפסוקים האלה. אומרת הגמרא, יכול דברים ככתבן, האם באמת לקיים את לא ימוש ספר התורה הזה מפיך as is, כמו שזה כתוב, דברים ככתבם, תלמוד לומר, ואספת דגניך. הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. אז לדעת רבי ישמעאל, לא צריך להבין את הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביום ובלילה, במובן הפשוט, כן? לא דברים ככתבם, אלא בצורה אחרת, אנחנו עוד לא יודעים איך, אבל תבין את הפסוק בצורה אחרת, אבל ברור שאתה צריך לנהוג בהן מנהג דרך ארץ. מה זה מנהג דרך ארץ? עוד מעט נראה, הגמרא בעצמה תגיד, אבל באופן כללי, אתה עושה גם לפעמים עובד בשביל הפרנסה, וגם לומד. איך יהיה השילוב? עוד מעט נדבר, אבל זה בעצם טענתו של רבי ישמעאל. רבי שמעון בן יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מה תהיה עליה? אלא, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי אחרים, שנאמר, ועמדו זרים וראו צונכם, ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתם נעשית על ידי עצמן, שנאמר, ואספת דגניך. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? רבי שמעון בר יוחאי אומר, אם אדם יעשה את כל הדברים שאדם צריך לעשות, לחרוש, לזרוע, לקצור, לדוש, לעשות כל הפעולות שאדם צריך לעשות, תורה מה תהיה עליה? אלא הדרך הנכונה לדעת רבי שמעון בר יוחאי מהי? אדם צריך להתמסר כל כולו לתורה. ואם אתה מתמסר כל כולו לתורה, אז someone else, מישהו אחר. ועמדו זרים וראו צונכם. מישהו אחר יאסוף בשבילך את התבואה, מישהו אחר יעשה בשבילך את הדברים. זה מה שאומר רבי שמעון בר יוחאי. נשים לב שכל אחד, איך מפרש רבי שמעון בר יוחאי את הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית ביום ובלילה? האם יש בדברי רבי שמעון בר יוחאי דרך, הוא בלשונו אומר איך מפרשים את הפסוק? תשימו לבטף שאם אנחנו רוצים לדעת איך רבי שמעון בר יוחאי מפרש את הפסוק, אנחנו צריכים ללכת למה שאמר רבי ישמעאל בנגטיב. הוא אומר, יכול דברים ככתבם, תלמוד לומר. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת את דמתתו של רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו צריכים ללכת לברייתא לראות מה אמר שם רבי ישמעאל שלא צריך לפרש, את זה מפרש רבי שמעון בר יוחאי, ואותו דבר להפך. אם אני רוצה לדעת איך פרש רבי ישמעאל את הפסוק, כן? מה זה הנהג בהם נהג דרך ארץ? שוב, בפסוק לא כתוב, אלא בתוך דברי רבי שמעון בר יוחאי אני יודע איך פרש רבי ישמעאל. כי רבי שמעון בר יוחאי אומר, יכול אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת הזריעה, תורה מתה עליה. אז אותה אופציה שמובאת בתוך דברי רבי שמעון בר יוחאי היא הפירוש של רבי ישמעאל. שמתם לב בעצם ש בצורה יפה, כל אחד בעצם מציג את העמדה של השני ושולל אותה. זה כדי לשים לב בתוך הברייתא עצמה, לשים לב שהם לא באים ואומרים, זאת העמדה שלי, אלא הם מציגים את העמדה האחרת ושוללים אותה. רבי שמעאל מציג את העמדה, דברים ככתבם, שלא לעשות שום דבר אחר. הוא אומר, זה בלתי אפשרי. ורבי שמעון בר יוחאי אומר, גם כן מציג את העמדה האחרת, אולי נחרוש, נזרע בשעה זריעה, בשעה קצירה, ומגיע למסקנה, זה בלתי אפשרי, ולכן הוא מציע שאדם ילמד תורה כל היום, ומישהו אחר יעשה בשבילנו את העבודה. טוב, זה מעניין. אבל אם נשים לב, איך מפרש רבי שמעון בר יוחאי את הפסוק, ואספת דגניך, באיזה סיטואציה, באיזה מצב, מקיימים ואספת דגניך, לפי רבי שמעון בר יוחאי, כשאין ישראל עושים רצונו של מקום, נכון? זה מאוד מאוד קשה לפרש כך את הפסוק. כולנו יודעים שהפסוק הזה כתוב במסגרת והיה עם שמוע תשמעו עם צוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. כתוב שם דווקא כשאתם שומרים לעשות. אז יש, אני לא אעריך בזה כרגע, רק אומר לכם שיש מי שיש לו כאן גרסה אחרת בסוגיה, ולפי דבריו רבי שמעון בר יוחאי לא אומר שבאספת דגניך זה בזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, אלא אומר שבאספת דגניך מי יאסוף את הדגן, על זה תלוי. אם אתה עושה רצונו של מקום, אז מישהו אחר יאסוף, אם אתה לא עושה רצונו של מקום, אז אתה בעצמך תאסוף. אבל יש פירוש כזה, וזה פירוש לדעתי מאוד סביר. זה תלוי בגרסאות, לא היה לנו זמן עכשיו, הייתי מביא לכם את גרסת הספרי מול גרסת הסוגיה ולעשות השוואות, ואפשר לראות את הנקודה הזאת ביניהם. אבל אני רוצה כרגע ללכת לכיוון אחר, שהוא הכיוון היותר נפוץ בעניין הזה. צריך לדעת שאצל רבי שמעון בר יוחאי לעשות רצונו של מקום זה לא מה שנקרא אצלנו לעשות רצונו של מקום. בהקשר זה אני צריך להזכיר באותה סוגיה שסיפרתי לכם עליה מהירושלמי של אותו רבי שמעון בר יוחאי שרצה שתי פיות, כן? אז שם מובא סיפור נוסף שרבי שמעון בר יוחאי אומר, אני עוסק בתלמוד תורה כל הזמן, אני לא צריך להפסיק לקריאת שמע. מי שעוסק בתלמוד תורה כל הזמן לא צריך להפסיק לקריאת שמע. רבי יוחנן אומר, אנחנו שאנחנו לא עסוקים בתורה צריכים להפסיק לקריאת שמע. עכשיו מי שמסתכל על זה אומר, רבי שמעון בר יוחאי לומד תורה ורבי יוחנן לא לומד תורה, כן? כולם יודעים שרבי יוחנן, איך אפשר להגיד שלא למד תורה? רבי יוחנן היה ראש הסנהדרין בטבריה, ראש וראשון לאמוראי ארץ ישראל. הוא המרכז של התלמוד הארץ ישראלי. גם בתלמוד הבבלי, אני חושב שאי אפשר למצוא, כמעט אי אפשר למצוא דף אחד בכל השס שרבי יוחנן שמו לא מוזכר. אז איך אפשר להגיד שלא למד תורה? הרעיון הוא שרבי שמעון בר יוחאי, כל התפיסה שלו נמצאת תפיסה מאוד מאוד אליטיסטית, מאוד מאוד קיצונית. הוא רואה, הוא תובע תביעה טוטלית לגמרי מן האדם, כן? ללמוד תורה, אז ללמוד תורה עד הסוף, כן? ואם אני מדבר על עשיית רצונו של מקום, זה לעשות רצונו של מקום בצורה המלאה. כשכתוב אומר והיה אם שמוע תשמוע מצוותיי, זה לא נקרא לעשות רצונו של מקום, זה להיות בסדר. אבל יהודי לא צריך להיות רק בסדר, יהודי צריך להיות הרבה יותר מבסדר. זאת הטענה של רבי שמעון בר יוחאי. על כל פנים, אם נסכם בינתיים את הברייתא הראשונה, לפנינו מחלוקת יסודית בין רבי שמעון בר יוחאי לבין רבי ישמעאל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, האידיאל הוא, איך נגיד זה בעברית הכי פשוטה, האידיאל הוא תורה, נכון? רק תורה, אין שום דבר אחר בעולם חוץ מתורה. זה רבי שמעון בר יוחאי. רבי ישמעאל אומר, תורה עם דרך ארץ, שילוב דרך ארץ במובן הזה כאן. שימו לב היטב, הביטוי דרך ארץ מופיע בש"ס בכל מיני הקשרים. יש דרך ארץ, שזה דרך ארץ שקדמה לתורה, שזה אומר מידות טובות, התנהגות יפה עם בני אדם. כאן במובן של דרך ארץ זה עבודה, יגיע כפיים, מלאכה וכו'. כאן זאת הכוונה בהקשר הזה שלנו. אז אם כן, יש לנו כאן מחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי שמעון בר יוחאי, כשהמחלוקת הזאת בעצם משקפת מחלוקת בהבנת הפסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. בואו לרגע ברשותכם ננסה להבין את הפסוק והגית בו יומם ולילה. כשאני רואה את הפסוק והגית בו יומם ולילה, אני יכול לפרש אותו, יומם ולילה זה all the day and all the night, כן? כל היום וכל הלילה, ואז זה כל הזמן, בסדר? ואני יכול לפרש יומם ולילה every day and every night, כן? ואז זה יכול להיות 5 דקות ביום, 5 דקות בלילה, וזה מספיק, נכון? עכשיו אנחנו רואים שרבי שמעון בר יוחאי ודאי פרש את הפסוק שזה כל הזמן, כן? ורבי ישמעאל אומר, הנהג בהם ינהג דרך ארץ. מסתבר שהוא לא רוצה לפרש את הפסוק כפשוטו, הרי הוא אומר, יכול דברים ככתבם, זה אומר דברים לא ככתבם, דהיינו לא ממש כל היום וכל הלילה, כנראה שהוא אומר, קצת יום, קצת לילה, אבל לעשות דברים אחרים. אבל כל זה טוב, עד שאנחנו מגיעים לסוגיה אחרת, שבה עוד פעם מופיעים רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, במסכת מנחות, ושם העמדות שלהם משתנות. השאלה איך להסתדר עם זה. אומרת הברייתא במסכת מנחות, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש, ודבר זה אסור לאומרו בפני עמי הארץ. רבא אמר מצווה לאומרו בפני עמי הארץ. אוקיי, מה יש לנו כאן? רבי יוחנן מביא לנו מימרה משמו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר לנו אם אדם קורא קריאת שמע שחרית וערבית קיים לא ימוש. זה מספיק. רבי שמעון בר יוחאי, קיים לא ימוש, ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. כדאי לדעת שהסוגיה במסכת מנחות זה מופיע בתוך הקשר של לחם פנים לפניי תמיד. צריך להיות לחם פנים בבית המקדש, כן? והשאלה איך הלחם צריך להיות תמיד בבית המקדש. גם שם יש ויכוח. יש דעה שאומרת תמיד צריך להיות all the time, תמיד צריך להיות לחם אז איך מחליפים את הלחם פעם בשבוע? כל שבת היו צריכים להחליף את הלחם הישן, להכניס לחם חדש. אז אומרת הגמרא, לפי הדעה הזאת שהלחם צריך להיות כל הזמן, מביאים את המגש של הלחם החדש, וזה המגש של הישן, ומתחילים להכניס לאט לאט, כהן אחר עומד בצד השני, וכך מוציאים את המגש הישן, מכניסים, שלא יש שנייה אחת של השולחן בלי לחם. זו הדעה אחת. אבל יש דעה שנייה שאומרת שהמושג תמיד זה לא all the time, אלא כל יום, כל הזמן, כן? פעם, ולכן אפשר להוציא את המגש הישן, כן? ולהביא אחר כך את המגש החדש, זה לא נורא כל כך, כי מה שחשוב, שלא יהיה יום אחד שהשולחן היה בלי לחם. אם היה כמה דקות או אפילו כמה שעות בלי לחם, זה לא נורא. אז סביב הדבר הזה, מביאים את הסוגיה של תלמוד תורה. ואומר רבי שמעון בר יוחאי כאן, שאפילו אם לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, כבר קיים לא ימוש. זה מספיק. אחר כך יש פה ויכוח מעניין, להגיד את זה לעמי הארץ, לא להגיד. אתם יודעים על מה ויכוח להגיד לעמי הארץ, לא להגיד. הוויכוח פה הוא, האם המחנך צריך לשמור אצלו את הידיעה הזאת, ולא להגיד לציבור. כי אם אתה אומר לציבור, שעל ידי קריאת שמע שחרית וערבית, קיימת מצוות תלמוד תורה, אז יגידו, בשביל מה לבוא לשיעור? אמרנו, קראנו קריאת שמע, נקרא עוד פעם קריאת שמע, לא צריך ללמוד תורה. זה מספיק, כן? אבל רבא אומר שמצווה להגיד לעמי הארץ, וכדאי לדעת שהשח ביורה דעה בהלכות תלמוד תורה פוסק כמו רבא, כן? ואתם יודעים למה פוסקים כמו רבא? כי אומר רבא, זה לא עסק שלך. המשימה שלנו היא להגיד לציבור את האמת, להגיד להם על ידי קריאת שמע שחרית וערבית אתה יכול לקיים מצוות תלמוד תורה, אבל זה המינימום של תלמוד תורה. אם אתה רוצה להיות מנץ', אתה רוצה להיות בן תורה, אתה לא יכול להסתפק בזה. ואז תגיד את זה לאנשים, שאנשים כל אחד יעשה את הבחירה שלו, ואנחנו רוצים שאנשים יבחרו בטוב. אם נכון שזה מסוכן שאנשים לא יהיו כאלה שלא ילמדו, אבל יש גם תקווה שיהיו אנשים שיגידו, יש כאן אתגר, אני רוצה לקחת יותר ממה שנותנים לי. טוב, מורה ורבותיי, על כל פנים ראינו כאן עמדה של רבי שמעון בר יוחאי שהיא הפוכה מן העמדה שראינו קודם בדעת רבי שמעון בר יוחאי. בואו נמשיך ונראה מה גם רבי ישמעאל נמצא בסוגיה הזאת. אומר רבי ישמעאל, כן? שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל. בן דמה היה אחיין של רבי ישמעאל, ובא לרבי ישמעאל, שאל אותו. מה הוא שאל אותו? כגון אני, שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? אני כבר יודע ולמדתי את כל התורה כולה, עכשיו בא לי ללמוד קצת פילוסופיה יוונית. אני יכול ללמוד פילוסופיה יוונית? שאל את רבי ישמעאל. ענה לו, קרא עליו המקרא הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בחוכמה היוונית. אומר לו רבי ישמעאל, כתוב והגית בו יומם ולילה. זאת אומרת, אתה צריך ללמוד תורה נונסטופ. אז אם אתה רוצה ללמוד חוכמה היוונית, בבקשה, תמצא זמן שהוא לא יומם ולא לילה, כי כתוב והגית בו יומם ולילה. אם תמצא זמן כזה, תלמד שם חוכמה היוונית. אז כמובן, שוב, גם כאן אנחנו רואים שרבי ישמעאל הוא בעצם תופס עמדה מנוגנדת למה שהוא בעצמו אמר בסוגיה במסכת ברכות. זאת הדילמה שלפנינו.
מה? זה שונה בעבודה ב...
אוקיי, בסדר. אתה מתחיל כבר לתת תשובות, עוד מעט ניתן תשובות וננסה לבדוק אם התשובות הן טובות, אבל תשים לב אתם שבלשון של רבי ישמעאל, רבי ישמעאל לא אומר לו חוכמה יוונית זה לא דבר חשוב, זה לא מה שהוא אומר לו. מה אומר רבי ישמעאל? כתוב והגית בו יומם ולילה, הוא מפרש את הפסוק, זה מה שהוא אומר, ולכן עדיין יש כאן סתירה עם הפסוק, עדיין יש כאן סתירה עם הפסוק. תכף נראה איך מתמודדים עם זה. לפני שאני הולך להתמודד עם זה, יש עוד פסקה אחת במסכת מנחות שאומנם זה לא רבי ישמעאל אלא תנא דווי רבי ישמעאל. אתם יודעים מה ההבדל בין רבי ישמעאל לתנא דווי רבי ישמעאל? רבי ישמעאל זה רבי ישמעאל, ותנא דווי רבי ישמעאל זה שנו בבית המדרש של רבי ישמעאל. באמת, זה הבית המדרש שלו, זה יכול להיות לא הוא ממש, אבל כך אמרו בבית המדרש שלו. בואו נראה מה אומרים בבית המדרש של רבי ישמעאל, מספר 3. תנא דווי רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה, ואי אתה רשאי לפתור עצמך מהן. לא יהיו עליך חובה, ואתה רשאי לפתור עצמך מהן. לא כל כך ברור מה הוא מתכוון. יש לנו כאן לפסקה הזאת שלושה פירושים. פירוש אחד ברשי ועוד שני פירושים בתוספות. בואו נראה את שלושת הפירושים וננסה לראות איך הם מסתדרים עם מה שאנחנו יודעים. רשי אומר, לא יהיו עליך חובה כאדם שיש לו חוב ואומר, מתי אפרענו ויפטר. כך לא יאמר אדם, אשנה פרק אחד ויפטר, שאי אתה רשאי לפטור עצמך מהם. אם כן, לפי רשי, אומר רבי ישמעאל, בעצם אומר כאן, אי אפשר להגיד, אני בשביל לקיים, לעשות וי על מצוות תלמוד תורה, אני אלמד פרק אחד, משנה אחד, וזה מספיק? לא. אי אתה רשאי לפטור עצמך מהם, כי אתה חייב ללמוד כל הזמן. בעצם, העמדה של רבי ישמעאל, לפי שמובאת כאן, לפי הבנת רשי, היא דומה למה שיש לנו ברבי ישמעאל בסוגיה במסכת מנחות. כן? דהיינו שהדרישה ללמוד תורה היא כל הזמן. אבל בתוספות מפרשים עוד יש לפרש, אומרים תוספות, לא יהיו עליך חובה שלא תעסוק אלא בהן, ואי אתה רשאי לפטור עצמך מהן שלא תעסוק בהן כלל, אלא יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אז אם כן, אומר, זה לא חובה של פול טיים ג'וב, לעבוד, ללמוד תורה כל הזמן, ואתה לא יכול שלא ללמוד בכלל, אלא למצוא את האיזון. אתה צריך קצת דרך ארץ, צריך קצת ללמוד, ולמצוא את האיזון, את הבלנס בין זה לבין זה, תמצא בעצמך. זה פחות או יותר מה שאומר כאן. זה כבר מזכיר לנו את רבי ישמעאל של מסכת ברכות. ועוד פירוש בתוספות, אי נמי, לא יהיו עליך חוב ללמוד כל התורה כדתנן במסכת אבות, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל המנה. כאן כבר לא מדברים על כמות הזמן שאדם צריך להשקיע בלימוד, אלא על היקף לימוד התורה. אתה לא חייב ללמוד, אנחנו אומרים בקריאת שמע, ותן בלבן בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. כאן אנחנו אומרים, כן? אומר רבי ישמעאל, you don't have to, כל דברי תלמוד תורתך באהבה. אתה, לא עליך המלאכה לגמור. אבל אל תגיד שאתה לא בן חורין לבת אמנה, אתה צריך לעסוק בתורה, תלמד כמה שאתה יכול, אם אתה לא תספיק את הכל, זה לא נורא. זה מה שאומר כאן. אבל לא ברור כאן ברבי ישמעאל הזה, לפי הפירוש הזה, האם אתה צריך ללמוד כל הזמן, אבל אתה לא צריך להרגיש אחריות אם כשאתה לומד כל הזמן אתה לא מספיק את הכל, אז זה לא נורא, או שאתה לא יכול להספיק את הכל כי אתה צריך לעשות גם דברים אחרים. זה לא ברור בתוך העמדה הזאת, לכן העמדה הזאת אני לא יודע לשייך אותה לעמדה של ברכות או לעמדה של מנחות, יש פה מקום לדילמה מסוימת. טוב, אז בסיכום הדברים, מה שיש לנו כאן, יש לנו, בינתיים ראינו שתי עמדות בנוגע לפירוש הפסוק לחובת האדם ללמוד תורה, כן? שתי עמדות בסוגיה במסכת ברכות, שתי עמדות הפוכות של אותם אנשים בסוגיה במסכת מנחות, והשאלה הגדולה היא איך לסדר את הדברים בין הדעות השונות. יש כאלה שרצו לטעון שאין כאן מחלוקת. יש דרכו של רבי שמעון בר יוחאי היא דרך שמוצעת ליחידים, דרכו של רבי ישמעאל היא דרך שמוצעת לרבים, והדבר הזה מבוסס על מה שכתוב במסכת ברכות. בסוף אותה סוגיה כתוב, רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם, כרבי ישמעאל ועלתה בידם. כך כתוב. אז יש כאלה שרוצים לטעון שאין כאן מחלוקת. אני מתקשה בדרך הזאת, למרות שזה קוסם וזה יפה שלא תהיה מחלוקת, ואפשר להגיד שזה מדבר, רבי שמעון בר יוחאי מדבר על יחידי סגולה, על ממש אנשים מיוחדים, ורבי ישמעאל מדבר על הציבור הרחב, אבל קשה לומר שאין כאן מחלוקת, כיוון שכפי שאמרתי לכם כבר, בתוך דבריהם של התנאים של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי מובאים לשונות שאומרים השאלה איך לפרש את הפסוק, וכיוון שיש ויכוח איך לפרש את הפסוק, אז בוודאי זה מפרש כך וזה מפרש כך, ולכן על כורחנו יש כאן איזשהו ויכוח שצריכים לנסות להבין אותו. אני אנסה ברשותכם לנסות להבין את הדברים כפי שנראה לי כאן. אפשרות אחת היא בכיוון שאתה הצעת, אבל אני טיפה אתקן את זה קצת ברשותך. אני אלך קצת בכיוון שלך. עקרונית, רבי ישמעאל סובר שאדם צריך ללמוד תורה כל הזמן. צריך ללמוד תורה כל הזמן. אלא שיש, צריך גם לחרוש, לזרוע, לקצור. צריך לעשות כמה דברים. אבל שם אני צריך לעשות, כיוון שאם אדם יכול דברים ככתבם, שואל רבי ישמעאל, אז אם כך הרי כתוב, ואספת דגניך, אז אני אגבי מנהג דרך ארץ. יוצא לפי רבי ישמעאל, אם אני אקבל את הכיוון הזה, המשמעות של העניין היא, כשרבי ישמעאל אומר, אתה צריך ללמוד תורה כל הזמן, ומותר לך להפסיק בשביל דרך ארץ. מותר לך להפסיק בשביל דרך ארץ. ואספת דגניך, זה מה שמותר לך להפסיק. אם אתה צריך בשביל פרנסה, להפסיק את הלימוד ולעשות משהו, בבקשה, go do it. זה הזמן. אתה יכול לעשות את זה. חוכמה יוונית זה לא פרנסה. חוכמה יוונית זה לא פרנסה. אם זה לא פרנסה, אם זה לא דרך ארץ, אז אין זמן לזה. אז באמת תמצא זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה. כי עקרונית, אדם צריך ללמוד, לפי התפיסה הזאת, אדם צריך ללמוד תורה כל הזמן, ומותר לו להפסיק רק בשביל דרך ארץ, רק בשביל הפרנסה. אבל כאן מתעוררת שאלה, ואני לא, נעסוק בה יותר מאוחר, כן? מתעוררת שאלה מאוד חשובה, אז זה כמו היתר של פיקוח נפש. זאת אומרת, מה שמותר לעשות זה רק בשביל לאכול. אם יש לך משהו, אם יש לך כבר מה לאכול, אז אתה לא צריך לעשות מלאכה. ואם אדם נניח צריך בשביל שיהיה לו מה לאכול, צריך, לא יודע, אני אדבר בשקלים, אני אדבר בדולרים, איך שאתם רוצים. אדם צריך X, בסדר? לא, לא חשוב. אדם צריך X בשביל לאכול, אז יכול להיות שאחרי שיש לו את ה-X הזה, הוא צריך ללמוד. אסור לו לעשות דברים אחרים, לפי התפיסה הזאת. זאת לכאורה, יש מי שאומר כך, מי שאומר ככה זה רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים, בספר שלו, נפש החיים, הוא אומר שם כך, אני, יש לי פה ציטוט, אין לכם לפניכם, אני אקרא, הוא אומר, אבל העניין כי ודאי שאין דעת רבי ישמעאל שיהיה הרשות נתונה לאדם לפרוש חס ושלום אף זמן מועט מעסק התורה ולעסוק בפרנסה ויהיה בטל אותו העת מעסק התורה לגמרי חס ושלום. גם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצורך וההכרח לחיות נפש, על כל פנים ברעיוני מחשבתך תהיה מראה רק בדברי תורה. נפש החיים אומר הרבה יותר חמור. הוא אומר קודם כל תעשה את המינימום בשביל הפרנסה, אבל גם בשעה שאתה עושה את המינימום של הפרנסה, גם באותה שעה תחשוב זוג טילים, תחשוב על, תגיד איזה פרק טילים באמצע, תגיד איזה משנה, תגיד משהו, כן? זה מה שאומר נפש החיים. זו תפיסה שבעצם אומרת שהמרחק בין רבי ישמעאל לרבי שמעון ברוך הוא מרחק מאוד מאוד קטן. רבי שמעון ברוך הוא אומר, אם תלמד כל הזמן, גם את המעט זמן הזה שאתה צריך של דרך ארץ, אתה לא תצטרך. ורבי ישמעאל אומר, קצת בשביל דרך ארץ, תיתן. אני מתקשה בדרך הזאת, כפי שאמרתי לכם קודם, כי רבי ישמעאל אומר, יכול, עוד פעם, אני מתייחס, כיוון שהוא לומד מן הפסוק, יכול דברים ככתבם, זאת אומרת שהוא נוטה לפרש את הפסוק לא ככתבו. הוא נוטה לפרש את הפסוק של אין הכוונה לעסוק כל הזמן. ולכן צריכים איכשהו להסביר את הדבר הזה. אני רוצה להציע אולי, כן.
כיוון הזה, איך מיישבים את השיטת רבי שמעון בן
יוחאי? עוד לא, אני... רבי שמעון בן יוחאי יבוא בהמשך. אני קודם כל מטפל ברבי ישמעאל, אחר כך נדבר רבי שמעון בן יוחאי. טוב. עכשיו, אני רוצה להציע בדעת רבי ישמעאל את ההצעה הבאה. לדעתי, רבי ישמעאל אומר, לא צריך ממש ללמוד תורה כל הזמן. צריך לעשות שילוב של תורה עם דרך ארץ. איך ייראה השילוב? זה בעזרת השם, עוד, יש לנו זמן קצת. כן, וואו. בסדר, יש לנו קצת זמן, אנחנו נגיע לשם ונדבר קצת על איך לדעתי או איך אני חושב שיש לעשות את השילוב הזה בין תורה לבין דרך ארץ לפי רבי ישמעאל. מה שאומר רבי ישמעאל כאן בסוגיה של של מסכת מנחות, שהוא אומר לאחיין שלו, לך תמצא שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה, האדם צריך לחלק את זמנו בין תורה לבין דרך ארץ. יש זמן של תורה ויש זמן של דרך ארץ. מה אמר אותו בן דמה שבא לפני לדוד שלו, לרבי ישמעאל? מה הוא אמר לו? כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מה הוא ללמוד חוכמה היוונית? מה הוא בעצם אומר לו? אני את התורה כבר יודע. עכשיו נשאר לי זמן פנוי, כי הוא לא בא להגיד איך אני עושה, האם בזמן שדרך ארץ אני יכול לעסוק בחוכמה היוונית. זה לא הייתה השאלה שלו. אלא הוא אומר בעצם, אני עם התורה כבר גמרתי, כן? כי אני יודע כבר את כל התורה כולה. אז האם עכשיו על חשבון זמן התורה אני יכול ללמוד חוכמה היוונית? זה משהו שאל. ועל זה ענה לו רבי ישמעאל, צא ומצא זמן שלא מן היום ולא לילה. למה? כיוון שמה שהותר לאדם זה לחלק את זמנו בין תורה לבין דרך ארץ. אז אם כחלק מהדרך ארץ שלך אתה רוצה ללמוד חוכמה היוונית, בבקשה, זה בסדר. לא זאת הייתה בקשתו של בן דמה. בקשתו של בן דמה בא ואמר, תשמע, אני את התורה כולה כבר יודע. הוא רצה על חשבון התורה. על זה אומר רבי ישמעאל, אין דבר כזה. תורה לא שייך להגיד, למדתי את כל התורה כולה. כי מצוות תלמוד תורה מקיפה את כל החיים, גם אם אתה יודע את כל התורה כולה, תמיד אתה יכול לדעת יותר טוב, תמיד יש לך מה ללמוד. ולכן, מה שאומר, לפי התפיסה הזאת, רבי ישמעאל מפריע לו בבקשתו של בן דמה, לא מפריע לו עצם הרצון ללמוד חוכמה היוונית. מה שמפריע לו, זה שהוא בא ואומר, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה, מה הוא ללמוד חוכמה היוונית, כביכול, אני את התורה כבר יודע, אז בוא תיתן לי ללמוד חוכמה היוונית. כן? על זה אומר רבי ישמעאל, לא. אתה לא יכול ללמוד חוכמה היוונית על חשבון התורה, אתה יכול ללמוד חוכמה היוונית, אם אתה רוצה, על חשבון דרך ארץ, לא על חשבון התורה. זאת הצעה שאני רוצה להציע. רק עוד משפט אחד ברשותכם. אם אני ארחיב את זה, אומר, יש סוגיה במסכת נדרים. לא ניכנס אליה עכשיו. יש סוגיה במסכת נדרים של האם אדם שנשבע ללמוד תורה, הוא אדם נדר נדר, אני הולך ללמוד תורה. שואלת הגמרא, מה יעזור לנדור נדר? הרי מושבע ועומד מהר סיני. אומרת הגמרא, לא, הוא לא מושבע ועומד מהר סיני ללמוד את כל התורה. למה? כי מן התורה, ממה שהוא מושבע ועומד מהר סיני, זה פרק אחד שחרית, פרק אחד ערבית. אז לכן אין, הוא יכול לנדור נדר ללמוד תחום מסוים. שואל הרן, איך אפשר להגיד שהרן שם במסכת נדרים שואל, איך אפשר להגיד שעד ידי לימוד תורה אדם לומד דקה בבוקר, דקה בערב, או חמש דקות בבוקר, חמש דקות, חצי שעה, לא משנה, לומד זמן, פרק זמן בבוקר, פרק זמן בערב, יצא ידי חובת תלמוד תורה. אומר הרן, וזה החידוש הגדול של הרן, שבמצוות תלמוד תורה יש שני חלקים. חלק אחד במצוות תלמוד תורה הוא והגית בו יום ולילה, וזה באמת פרק שחרית, פרק בין העדיים. אבל יש חלק שני של מצוות תלמוד תורה, זה ושיננתם לבניך, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. זה הצורך, המצווה של ידיעת התורה. והמצווה הזאת של ידיעת התורה ודאי אי אפשר להסתפק בה בפרק שחרית ופרק בין ארבעים. לכן אדם שם צריך להקדיש את כל מה שהוא יכול במסגרת דרך ארץ, כיוון שאנחנו מדברים עכשיו בשיטת רבי ישמעאל. אז במסגרת דרך ארץ, פרק זמן של דרך ארץ, פרק זמן של ידיעת התורה. לכן כשבא בנו, אחיינו של רבי ישמעאל, הוא מבקש ממנו, אני למדתי את כל התורה כולה, רוצה ללמוד חוכמה היוונית, אומר לו רבי ישמעאל, אתה לא צודק, כי גם אם למדת את כל התורה כולה, אתה ודאי עדיין לא, ושיננתם לבניך, מי שיודע מה זה, ושיננתם לבניך, שדברי תורה היו מחודדים בפיך, שזה צריך, זה דבר שאי אפשר להגיד, הגעת אליו, וזהו. זה צריך לעמוד, ככל שאתה עמל, עוד, זה רק ייתן לך יותר כלים. ולכן סובר רבי ישמעאל, צאו זמן, צאו מצא זמן שהוא לא מן היום ולא מן הלילה. בבקשה.
מסביר שלך על עמדת רבי ישמעאל, מה המובן של חוכמה היוונית? זה לשמה או זה לצורך תנסה?
אני רוצה, כרגע עוד לא פירשתי את זה, אתה צודק, אני, ההסבר שלי השלם, בעוד כמה דקות אני אגיע לשם ואני אסביר. כרגע אני אומר שלפי הפירוש הזה שאני מציע, מה שמפריע לרבי ישמעאל זה לא עצם הרעיון של ללמוד חוכמה היוונית, אלא הרעיון הוא שמה שמפריע לרבי ישמעאל זה מה שבן דמה אמר, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה. זאת הנקודה שיותר מפריעה לו לרבי ישמעאל. טוב, עכשיו, אז כאמור זה הכיוון שאני מציע. יכול להיות שאפשר על פי העיקרון הזה להסביר גם את עמדתו של רבי שמעון בר יוחאי. דהיינו, גם רבי שמעון בר יוחאי מכיר בהבדל שבין המצווה הבסיסית של תלמוד תורה למצוות ידיעת התורה. והוא אומר, מצוות תלמוד תורה, גם הוא מסכים שאם אדם קרא פרק אחד שחרית, פרק אחד בין ארבעים, כן? כי יהיה מצוות תלמוד תורה. דהיינו, לפי רבי שמעון בר יוחאי, אותו פסוק, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה, לדעת רבי שמעון בר יוחאי, אני קורא בו שתי קריאות. שני פירושים נכונים בו זמנית. באותו זמן, שתי הפירושים נכונים. פירוש אחד הוא, והגית בו יומם ולילה, תלמד פרק אחד שחרית, פרק אחד בין ארבעים, זה קיום מצוות תלמוד תורה. אבל, יש גם מצוות ידיעת התורה. ומצוות ידיעת התורה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, היא מצווה שאומרת, והגית בו יומם ולילה, כל היום וכל הלילה, ללא הפסק. אי אפשר להגיע להישג כזה של ידיעת התורה, אלא אם כן אתה מתמסר כולך לתורה. ולכן, אומר רבי שמעון בר יוחאי, כשיש אנשים שהם, רבי שמעון בר יוחאי אומר במקום אחר, זה דבר נפלא, ראיתי בני עלייה והם מועטים. אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה, בני עלייה זה ספיישל מן, אנשים מיוחדים, כן? בני עלייה, ראיתי, הם מועטים, אין הרבה כאלה בעולם. גם רבי שמעון בר יוחאי ידע שאין הרבה כמוהו בעולם, כן? ואז הוא אמר, אם אלף הם, יכול להיות שיש אלף כאלה בעולם. אבל פרשור אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני ובני מהם. אני ובני, הבן שלו, רבי אלעזר, זה שניים מתוך האלף האלה. ואם מאה הם, ואם יש מאה כאלה בעולם, אז אני ובני מהם. ואם עשרה הם, אם יש עשרה כאלה בעולם, אז אני ובני מהם. ואם שניים הם, אומר רבי שמעון בר יוחאי, אני ובני הם. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי הכיר, ידע, הוא לא היה כל כך נאיבי לחשוב שיש לו איזו עמדה שיכולה באמת לתפוס את כל האנושות. הוא ודאי הבין את זה, רק הוא שאף, הוא חשב, כשהוא אמר ראיתי בני עלייה והם מועטים, הוא רצה שבאמת שהבני עלייה האלה באמת לא יהיו כל כך מעטים. הוא רצה להרחיב את השורות, הוא רצה באמת שיהיה קהל יותר גדול שיתמסר לאידאה הזאת, לרעיון הזה. זה לא עבר. אבל זה רבי שמעון בר יוחאי. אז על כל פנים, לפי רבי שמעון בר יוחאי, יכול להיות שבעצם הוא בעצמו סבור שיש שני רבדים, דהיינו רובד בסיסי של מצוות תלמוד תורה של שחרית וערבית, ויש רובד עמוק יותר ומשמעותי יותר שקשור להבנת הפסוק, שאומר יומם בלילה כל היום וכל הלילה בשביל להשיג את ידיעת התורה. אבל יכול להיות פה לדעתי עוד נקודה אחת שאולי כדאי לחדד אותה, ואני רוצה לשים פוקוס עליה, והיא שרבי שמעון בר יוחאי אומר שללמוד תורה זה לא רק ללמוד, וללמוד תורה זה לא רק לדעת תורה. ללמוד תורה זה להיות בהתקשרות, בדבקות עם הקדוש ברוך הוא. זה ללמוד תורה. ומי שיודע, רבי שמעון בר יוחאי, כשהוא למד תורה, אז הוא, כל מה שמסביב בכלל לא היה רלוונטי בשבילו. הוא התנתק לגמרי מכל ההוויה, מכל המציאות הארצית. וזה באמת תכונה מיוחדת של רבי שמעון בר יוחאי. ויתכן שבגלל זה אומר רבי שמעון בר יוחאי, ברגע שאתה עוסק בדבקות בקדוש ברוך הוא, אז כל דבר אחר נשמע מטורף בחינתו. נשמע ממש לא הגיוני. כשהוא ראה אנשים חורשים, אנשים זורים, או הוא ראה אנשים מתפללים, לא לדבר עכשיו, זה אתם יודעים, שהוא ראה אנשים חורשים וזורעים, אז הוא נתן עיניו בהם ושרף אותם. על זה קיבל עונש לחזור עוד שנה למערה. כן? כי הקדוש ברוך הוא אמר לו, עם כל הכבוד, אתה לא יכול להכתיב את העמדה שלך לכל האנושות. זה אי אפשר, האנושות לא יכולה להתקיים בעמדה שלך. אבל גם כשהוא ראה אנשים מתפללים, הוא אמר שאנשים לא נורמליים. למה? מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. בשבילו תפילה זה חיי שעה. רפאינו, השיבנו, כל זה, זה חיי שעה. כן? אבל ללמוד תורה זה חיי עולם. זה, בחיי עולם נטע בתוכנו. זה הדבקות הזאת. רבי שמעון בר יוחאי באמת, העמדה שלו, והיופי בעמדה שלו, שבאמת העמדה שלו נעה בין שני הקצוות. הוא אומר, אתה רוצה לקיים מצוות תלמוד תורה? בסדר, יש לך. אפילו לא צריך ללמוד פרק אחד שחרית, פרק אחד בין ארבעים. קריאת שמע, אותה קריאת שמע שאתה בכל מקרה קורא. קריאת שמע שחרית וערבית כבר קיימת. זה מספיק. אבל אדם לא יכול להסתפק בזה. זאת עמדתו הגדולה של רבי שמעון בר יוחאי. טוב, אני רוצה לחזור לרבי ישמעאל, כי כפי שאמרתי, אתם מבינים לבד ש... לא יודע, מי מכם שרוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי מוזמן, אני לא, חס ושלום, לא רוצה לרפות ידיים, אבל מי שרוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי מוזמן לעשות את זה, אני אשמח שיהיו כאלה. אבל כיוון שהגמרא בעצמה אמרה שהדרך הסלולה לרבים היא דרכו של רבי ישמעאל, אני מבקש להקדיש את הזמן שנותר לנו קצת להבין כיצד לדעתו של רבי ישמעאל ראוי לשלב בין תורה לבין דרך ארץ. כי הוא אומר שצריכים לשלב. אז בואו נראה איך, מהו השילוב הראוי שבין תורה לבין דרך ארץ. אומרת המשנה, תחזרו לדף שלכם, במספר 6, אומרת המשנה במסכת אבות. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משקחת אבון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בתילה וגוררת אבון. אז אם כן, אומרת המשנה הזו, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, צריך לעשות שילוב של תורה, תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם, כשאדם עושה גם בתורה גם בדרך ארץ, משקחת אבון. היא מעמידה את האדם במסלול הנכון, במסלול הפרודוקטיבי הנכון, בתוך ההוויה, בתוך המציאות. וכאן נוצרה מחלוקת בין בעלי התוספות. כשאומרים יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, אז השאלה מה העיקר ומה התפל. רוב בעלי התוספות סוברים כמובן שתורה עיקר, כי איך אפשר לעלות על הדעת שתורה זה לא עיקר? לכן זו ספרת רוב בעלי התוספות. מי היה המהפכן שחשב אחרת? רבנו תם. כרגיל רבנו תם אמר יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, כן? זאת אומרת שדרך ארץ עיקר. יש לו דקדוק לשוני ועל זה יש מקום להתווכח, אבל כשאתה אומר יפה X עם Y, זה אומר שה-Y הוא הדבר העיקרי, וכדאי לצרף ל-Y גם את ה-X. יפה X עם Y, ה-Y הוא הדבר המרכזי, ואז ה-X יכול להיות על ידו. ואומר רבנו תם שדרך ארץ עיקר. כך אומר רבנו תם. ורבים תקפו את רבנו תם בעניין הזה, והם אמרו שאיך אפשר בכלל לעלות על הדעת, כן? שנבוא ונאמר שדרך ארץ עיקר. אבל בוודאי דרך ארץ זה לא המטרה של החיים, דרך ארץ זה טוב, זה עוזר להתפרנס וכולי, אבל שזה יהיה העיקר של החיים. נדמה לי שאני רוצה להציע שוויכוח בין רבנו תם לבין רבנו אלחנן, הוא הבר פלוקטה הגדול של רבנו תם, שניהם מבעלי התוספות, כן? נדמה לי שהוויכוח ביניהם הוא בשאלה הבאה. כשרוצים לעשות שילוב של תורה עם דרך ארץ, זאת שאלה יסודית שכדאי לשים לב אליה. האם זה אומר שעקרונית אדם לומד תורה כל הזמן? ודרך ארץ זה דוחה לימוד תורה. כיוון שאדם צריך לעשות גם דרך ארץ, אז הדרך ארץ דוחה לימוד תורה. ואני לא נכנס, עכשיו, גם את התפיסה הזאת אפשר לראות עוד דרך ארץ דוחה לימוד תורה, במובן שראינו קודם אצל רב חיים מוולוז'ין, שסבר שדרך ארץ דוחה לימוד תורה רק מה שקריטי, רק כמו פיקוח נפש, המינימום שבמינימום. ואפשר להגיד שדרך ארץ, אם אדם רוצה קצת יותר לאכול לא רק פת במלח, אלא רוצה לאכול גם איזה סטייק, או רוצה לעשות בבקיו, גם זה מותר לו לעשות, גם זה אפשרי. בסדר? אז לא חייבים דווקא פת במלח, אפשר גם, זה לא חייבים לשתות מים, אפשר לשתות גם קולה. בסדר? אז זה יכול להיות, אפשר למצוא ויכוח בתוך הדבר הזה, אבל עדיין, בעצם הזמן הוא זמן של תלמוד תורה, והדרך ארץ דוחה אותו. כמה דרך ארץ שטחי תורה, פה יכולים להיות כל מיני נוסחאות מתמטיות של איך לחשב, שיהיה אפשר שדרך ארץ שטחי תלמוד תורה. זאת תפיסה אחת. זאת תפיסתו של רבנו אלחנן. רבנו תם מחדש לפי הבנתי, הבנה אחרת לחלוטין. אין עימות, אין ויכוח, אין התנגשות בין תורה לדרך ארץ במובן הזה. זמן תורה לחוד וזמן דרך ארץ לחוד. כשאדם עוסק בדרך ארץ, זה לא שהוא דרך ארץ דחתה לימוד תורה. כשאדם עוסק בדרך ארץ, זה לגיטימי, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם, ובני אדם זקוקים לעשות גם דברים שקשורים לדרך ארץ. אז איפה מצוות תלמוד תורה נכנסת? אומר רבנו תם, מצוות תלמוד תורה נכנסת בזמן שאין לך דרך ארץ. כשהוא אומר דרך ארץ עיקר, זאת הכוונה. דרך ארץ עיקר הכוונה היא, כיוון שאדם הוא בשר ודם, יש לו צרכים, הוא צריך לאכול, הוא צריך לנשום, הוא צריך לנוע, הוא צריך לעשות כל מיני דברים, יש לו צרכים אנושיים. הצרכים האנושיים של האדם הם צרכים לגיטימיים. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא מלאכים, לפי התפיסה הקודמת, הקדוש ברוך הוא ברא סוג של מלאכים, אלא שכיוון שהמלאך הזה צריך לפעמים לאכול, אז נותנים לו זמן לאכול, וצריך לחפש מתי, כמה ואיך. אומר רבנו תם, לא. הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. כשקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, פירושו של דבר, שאדם מותר לו וצריך לעסוק בדרך ארץ. צריך לעסוק בדרך ארץ, צריך לעסוק בענייני העולם הזה, מותר לאדם לעסוק. כל זמן אחר שאינו עוסק בדרך ארץ, אז כמובן חלה וכמה חובת תלמוד תורה. עכשיו, אני רוצה להבהיר, גם רבנו תם הסכים, שאם אדם רוצה להיות יהודי יותר טוב, אז ודאי שאם הוא מצמצם את הצרכים שלו בדרך ארץ כדי ללמוד תורה, ודאי טוב. אבל לא בגלל שתורה דוחה דרך ארץ, אלא בגלל שבאותו רגע שאני החלטתי שאני כבר לא רוצה לעשות בדרך ארץ, אז זה זמן פנוי. זמן פנוי צריך להיות של תורה. אבל כל זמן שאני עוסק בדרך ארץ, אז זה זמן של דרך ארץ, והוא לא מתנגש עם התורה. זה לא ש... תורה, דרך ארץ דוחה התורה, אלא תורה ודרך ארץ עובדים זה ליד זה. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד משמעותית, ויש לה השלכות כפי שנראה עוד מעט. בואו תסתכלו מי בא על העמדה הזאת בצורה בולטת. בדף שלפניכם, תלכו בבקשה למספר 9. נראה את זה קודם כל במספר 9, אחר כך נחזור אחורה. הרב אלחנן וסרמן, השם יקום דמו. מוכר האיש, צריך להגיד לכם מילה עליו? מילה. הרב ורסמן, הוא היה ראש ישיבת ברנוביץ' בליטה. הוא היה תלמידו של רב חיים מבריסק, והיה קנאי גדול, נציג מאוד חשוב של הציבור החרדי בתקופה שלפני השואה. עלה על קידוש השם בשואה יחד עם בני ישיבתו בשנת תש"א. הוא השאיר לנו כתבים בפירוש השס, וגם כתבים הגותיים, לא תמיד נוח ונעים לקרוא באותם כתבים הגותיים, כי העמדות שלו והשקפות שלו הן שקפות שרחוקות מהשקפות הרגילות שאנחנו רגילים בהן, אבל בהחלט היה תלמיד חכם עצום, וכאן בנקודה הזאת כדאי לראות את העמדה שלו. שימו לב אתם. נראה. דהא דצריך לבטל מתלמוד תורה בשביל קיום מצווה, אין הטעם משום דמצווה תלמוד תורה נדחית מפני קיום מצווה. דעת מצוות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות. אלא דכמו שמותר לבטל תלמוד תורה מפני דרך ארץ וכל צורכי האדם ההכרחיים, ומשום דחיוב תלמוד תורה אינו חלה על האדם אלא בשעה שהוא פנוי ובטל מעשיית צרכיו. דקרא כתיב ואספת דגניך. הפסוק אומר בספת דגניך, זאת אומרת מותר ולגיטימי לעסוק בצורכי האדם, ומצוות תלמוד תורה מתחילה רק בזמן שאדם לא עוסק בדרך ארץ. אבל בשעה שהוא צריך לעשות מלאכתו, אז אינו מחויב כלל בתלמוד תורה. החנמה, כך גם, אם הוא צריך לעסוק במצווה, לא גרע משאר צורכי האדם, שאז אינו מחויב כלל בתלמוד תורה. זה העיקרון של רבי חנן וסרמן. העיקרון שלו הוא בעצם שמצוות, וזה לדעתי זאת התפיסה של רבנו תם. תפיסתו של רבנו תם היא, כשהוא אומר דרך ארץ עיקר, הכוונה היא, מי שאומר תורה עיקר סבור שרק תורה יש בעולם, ואז אם צריך לעשות דרך ארץ, אז דרך ארץ צריכה לדחות את התורה. ואז צריכים לדון עד כמה דוחים. זה מי שסובר תורה עיקר. מי שסובר דרך ארץ עיקר אומר, האדם נולד ברגע שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. כן? איך אומר הקוצקר? כולכם מכירים את הקוצקר? הרבי מקוצק אמר, עוד שנייה, ברשותך, הרבי מקוצק אמר, כתוב בפסוק, ואנשי קודש תהיון לי. כן? ככה הוא מסביר הרבי מקוצק. ואנשי קודש תהיון לי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה אתכם אנשים קדושים. מלאכים יש לי מספיק בשמיים. אני לא צריך מלאכים, אני צריך בני אדם. וברגע שקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, בני אדם יש להם דרך ארץ, יש להם צרכים. ולכן הצרכים של האדם הם ודאי נמצאים on the table. זה לא שעל התורה, על השולחן נמצאת רק תורה, ואז דרך ארץ צריכה לבוא ולדחוף קצת את התורה. לא. על השולחן נמצא דרך ארץ, ודרך ארץ נמצא. כל הזמן. ובמקום ובשעה שאין דרך ארץ, אז בשעה הפנויה יש מצווה ללמוד תורה. זאת הנקודה המרכזית, זאת ההבנה, כפי שאני מיותר להגיד לכם ש... רבי חנן וסרמן עצמו סבר שצריך לצמצם מאוד את העיסוק בדרך ארץ, אבל שוב הוא סבר שצריך לצמצם את זה לא בגלל שהוא חשב שיש מצוות תלמוד תורה, אלא הוא אמר שחבל לבזבז את הזמן על דרך ארץ. אם אתה מצמצם את הזמן של דרך ארץ, אז כמובן מתפנה לך יותר זמן פנוי, ואז יש חובת תלמוד תורה בזמן הפנוי. מובן? ולדעתי גם רבנו תם מסכים לזה. כל השאלה היא, האם צורכי, הוויכוח ביניהם, האם צורכי דרך ארץ הם צרכים לגיטימיים שנמצאים על השולחן, או שצורכי דרך ארץ בעצם לא נמצאים. היה יותר טוב שלא יהיו, ואני רק מכניס אותם לתוך הזירה, כי אין לי ברירה, ואז אני צריך לדחות תלמוד תורה בשבילה. בבקשה. מה?
Is Rav Elchanan's position
Osek b'mitzvah, Patrim b'mitzvah? Okay, okay. When he comes to explain, this is what Rabbi Elchanan says, when he explains, the Rambam, I didn't get here, the Rambam has a few difficult things, that he says that even if everyone who is Osek b'mitzvah, Patrim b'mitzvah, then everyone who is Osek b'Talmud Torah, Patrim b'mitzvah. Because Talmud Torah is a mitzvah greater than him. כולם שואלים, הרי לגבי תלמוד תורה, אין דבר כזה, כי לגבי תלמוד תורה, ודאי שכל אנחנו עומדים בשביל לעשות, ולכן כשבאה מצווה, צריך ללמוד תורה. אז מסביר רבי חונון, בדעת הרמב״ם, בדיוק מה שאמרנו כרגע, כשיש מצווה, אז בכלל לא קיימת מצוות תלמוד תורה. ולכן צריך לעשות את המצווה. לא שהמצווה דוחה תלמוד תורה, אי אפשר שמצווה תדחה תלמוד תורה. טוב, נחזור לעניין שלנו, ואני רוצה מכאן להתקדם. אז תראו, מוריי ורבותיי, מה קיבלנו כרגע? קיבלנו הבנה שאומרת בעצם שאם דרך ארץ זה משהו לגיטימי שנמצא על השולחן, ומצוות תלמוד תורה מתחילה רק משם, השאלה כרגע היא כבר שאלה של ערכים, של values, מה אדם רוצה לעשות בחיים. ועל זה אומר הרמב״ם, תסתכלו עכשיו, תחזרו בבקשה למספר 7 או למספר 8, אני רוצה... הרמב״ם אומר מצד אחד במספר 7, תקשיבו היטב, כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה ויתפרנס מן הצדקה, הרי זה חילל את השם וביזה את התורה וחיבה מאור הדת וגרם רעה לעצמו ונטל חייו מן העולם הבא. דברים יותר חריפים מזה אתם לא תמצאו בשום מקום, וזה המניפסט הכי ברור נגד כל הכוללים בעולם ונגד כל לומדי התורה. ועל זה כבר שתדעו רק שנגד דברי הרמב״ם האלה כבר בשולחן ערוך כבר מיתן אותם מאוד וכולי, והיום רבים, גם הגרא, רובם, הרבים, כל גדולי ישראל לדורותיהם לא אהבו את הרמב״ם הזה וניסו לצמצם אותו. בסדר, מטעמים מובנים, אני לא נכנס עכשיו לנקודה הזאת. אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה נטל חייו לעולם. ועוד ציוו ואמרו, אל תעשה מטרה להתגדל בהם ולא קרדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות, וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון. וסוף אדם זה שיהיה מלסתם את הבריות. מעלה גדולה היא למי שמתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא, ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא, לעולם שכולו טוב. אם כן אומר אצל הרמב״ם אין לנו מקום להתלבט, הוא רואה דרך ארץ כמשהו מאוד מרכזי, העיסוק בפרנסה רואה אותו כדבר מרכזי, הוא אומר אדרבה, מי שלומד תורה ומצפה שיממנו אותו, אז שוב אני לא מדבר כרגע על לוח אלה מה יעשה, איך צריך לתמוך במוסדות תורה, אתם יודעים את זה, שצריך לתמוך במוסדות תורה, אבל לא כאן המקום להרחיב בזה עכשיו. אני כרגע רוצה רק להראות את עמדת הרמב״ם, שברור לו שדרך ארץ נמצאת בפוקוס, כן? יחד עם זה, אותו רמב״ם, תסתכלו במספר 8, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בחתר תורה, לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת. כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן, בחיי צער תחיה, ובתורה תעמל. ולא עליך דבר לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. אומר הרמב״ם, נכון, אמרתי לך שאדם צריך לעסוק בדרך ארץ, אדם צריך לעסוק בפרנסה, ויפה תמות תורה עם דרך ארץ, ומי שרוצה לזכות לחיי העולם הבא ולחיי העולם הזה, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. זה נכון מאוד. אבל השאלה, איך אתה מחלק את הזמן שלך, כן? אומר הרמב״ם, אם אתה, יש אנשים שרוצים גם להיות גדולים בתורה, וגם לקנות תורה עם עושר וכבוד כאחד. כן, אז מי שרוצה, הוא אומר, בדרך כלל הוא יצליח להשיג אולי עושר וכבוד, קצת תורה יצליח פחות להשיג. מי ששואף להשיג תורה, צריך לדעת שהוא צריך לוותר על משהו. אי אפשר לכבוש את כל העולמות, צריך לוותר על משהו. והוויתור הזה, זה בדיוק מה שאמרנו, שאומנם דרך ארץ לדעת הרמב״ם נמצאת על השולחן. זה לא משהו, שזה ודאי לא הכיוונים שאנחנו שומעים מנפש החיים וכמה מגדולי האחרונים, שאומרים שהעיקר זה רק תורה ואין שום דבר אחר בעולם חוץ מתורה. אצל הרמב״ם ודאי זה לא כך. אבל יחד עם זה, גם כשהרמב״ם נותן מקום מיוחד לדרך ארץ ולעיסוק בצורכי האדם, עדיין הוא אומר שאדם שרוצה לזכות לכתר תורה צריך לעשות שיקול דעת ברור מה חשוב לו, מה פחות חשוב. ולבסוף הנקודה האחרונה שאני רוצה להזכיר היא השאלה, מה, אם אנחנו דיברנו כבר והגענו לעמדת רבנו תם, שנראה לי שזאת עמדה שלפחות הציבור שלנו ואנחנו יותר מזדהים איתה, שאי אפשר, אני מתקשה לראות מצב שבו נגיד שכל העיסוק שלנו בענייני דרך ארץ זה הכל איזה מין בדיעבד שבדיעבד. אני לא חושב כך. אני חושב שהקדוש ברוך הוא באמת ברא בני אדם כדי שיהיה מקום לעשייה האנושית, ויש מקום לעשייה האנושית וליצירה הגדולה של בני אדם. אבל השאלה הגדולה היא, כן, פינה אידיאלית, מה נכון, איך אדם צריך לחלקל את דרכיו בעולם. וזה באמת לא פשוט, למצוא את האיזון הנכון. כן? רבותיי, אנחנו מדברים כרגע על תורה מול דרך ארץ. אני מזכיר שהרב עמיטל, זכרונו לברכה, פעמים רבות, מי שלמד בישיבה יודע את זה, שפעמים רבות דיבר לא על שילוב של תורה עם דרך ארץ, אלא אפילו על למצוא איזון בין עבודה, בין פנסה, לבין משפחה. גם משפחה זה ערך. אדם יכול ללכת לעבודה וללכת כל בוקר מ-6 בבוקר, 7 בבוקר לעבודה, לחזור ב-10 בלילה, הילדים ישנים, האישה כבר גם כן הלכה לישון, וזהו, ואז הם נפגשים אולי פעם בשבוע בסעודת שבת, בליל שבת, נפגשים בפעם הראשונה, ואז לך תבנה משפחה או תבנה משהו. ולכן, בכלל בחיים, למצוא איזונים בין ערכים שונים, כל ערך של עצמו חשוב, ערך של עבודה הוא חשוב, ערך של תורה הוא חשוב, ערך של משפחה הוא חשוב, ערך של חסד הוא חשוב, כל הערכים חשובים, וצריך למצוא את האיזון הנכון. ועל זה יש דברים שרב משה פיינשטיין בתשובה באגרות משה, ששאלו אותו שאלה, מה עושים, איך, לא הבאתי פה את כל הלשון, בוא נראה מה כתוב כאן. שאלו אותו שאלה, האם מותר לעסוק בדרך ארץ מעבר למינימום? זה מה ששאלו אותו, האם מותר לעסוק בפרנסה מעבר למינימום? תראו מה הוא אומר כאן. אבל הלא נאמר ברמב״ם בלשון איסור. אתם זוכרים? ראינו ברמב״ם, הרמב״ם אומר, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה כראוי ולהיות מוכתר בחתר תורה, אז לא ירבה בעיסוק בדרך ארץ. הרמב״ם לא אמר אסור לעסוק בדרך ארץ, ואומר ככה, לכתוב אסור לעשות במלאכה אלא לכפי מה שצריך להוצאתו לעצמו, לאשתו ולבני ביתו, כדרך הוצאת אנשים בינוניים. וכל המבטל זמנו מלימוד התורה יותר מזה עובר בעשין דלימוד תורה ובלבין דשיחה של איסור לשכוח את התורה, אלא נאמר בלשון חשיבות. זאת אומרת, לשון הרמב״ם היא לא לשון אסור, אלא לשון חשיבות, שכדאי וראוי, כך חשוב לעשות. בפרק ג' מתלמוד תורה הלכה ו', זה מה שקראנו לפני כן, מי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו כראוי ולהיות מוכתר בחתר תורה, לא ישיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים על ליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד, הרי הוא כמפורש שליקה חיוב זה על כל אחד ואחד מישראל. אומר רב משה, מדברי הרמב״ם רואים שזה לא חיוב על כל אחד ואחד מישראל לצמצם לגמרי כל פעילות בשביל ללמוד תורה. הוא אומר, זה מי שנשאו ליבו לשאת כתר תורה, יש אנשים שזאת הקריאה עליהם, אלא דמי שנשאו ליבו לקיים מצווה זו דלימוד תורה כראוי ולהיות מוכתר בחתר תורה, עליו לידע דלא ישיח דעתו לדברים אחרים ולא ישים הליבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחד. ואין זה ממילא דין וחיוב, אלא דה הרמב״ם מורה הדרך למי שנשאו ליבו לקיים מצוות לימוד התורה כראוי, אבל אינו מחייב לכל אדם שינהגו כן. זה לא חובה על כל אחד, זאת שאיפה לאנשים מיוחדים, לא כל אדם. ונעשה גם כן ממילא חיוב למי שנשבע שיקיים מצוות לימוד התורה כראוי שיתנהג כן. ואם כן, משמע שליקה איסור, אין איסור לאלו שעוסקים במלאכה ופרקמטיה בסחורה, גם ליותר מכדי חיים של אינשי בינוניים, גם אם זה יותר מהמינימום של אנשים בינוניים, גם אם רוצים להתעשר, אף שלא מקיים מצווה זאת ללימוד התורה כראוי, אז אומר זה לגיטימי, שלכן ניחה בפשיטות מה שהיו גם אלה שלא נתעסקו בתורה בדורות שאר מלאכים הצדיקים. אומר, בכל ההיסטוריה היו אנשים שלא עסקו לגמרי בתורה, הוא אומר כי זה לגיטימי. ההמלצה של הרמב״ם היא לאנשים מיוחדים, וצריך לומר דהום משום דבעצם בחיוב לימוד התורה חיוב, עליו חיוב קבוע בלא זמן וגבול, אבל חיובו הוא כזה שרשאי ללך לפרנסתו ולכל צרכיו, אפילו שהוא רק לתענוגים באלמה ולשכיבה ולישיבה לנוח באלמה כשנהנה מזה, ואין בזה ביטול המצווה. אומר רב מוישה, זו הנקודה המרכזית. הוא אומר, בעצם יש שאיפה של אנשים מיוחדים, מי שנשאו ליבו ורוצה כתר תורה, צריך להשתדל לצמצם. אבל מי שלא, אין בזה איסור. וכשאין בזה איסור, הוא אומר בפירוש, שגם מי שרוצה ללכת, שימו לב אתם, לתענוגים בעלמה. רוצה לראות סרט, רוצה ללכת לתיאטרון, רוצה לשכיבה ולישיבה, ללכת לבית מלון, לנוע. כן? גם זה לגיטימי. כל הדברים האלה, ברגע שאני שם בפוקוס, אני שם, נותן מקום לדרך ארץ של בני אדם, אז צריך לתת מקום גם לדברים האלה, ובשעה שאני נותן מקום לדברים האלה, צריך לדעת שיש גם ערך של תורה, והתלמידי חכמים, זה אומר הרמב״ם, צריכים להשתדל לצמצם את כל זה בשביל זה. אבל גם לא תלמידי חכמים, כולנו בעצם צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן את השאלה הזאת, תלמוד תורה עם דרך ארץ, תלמוד תורה עם משפחה, דרך ארץ עם משפחה, כל הדברים האלה, איך אנחנו מחלקלים את צעדינו, זה בעצם משימת החיים, אין משהו אחר. כל אחד עושה לעצמו את ההחלטות ואת ההכרעות ואת הבחירות, פעם לטובת זה, פעם לטובת זה, ונקווה כולנו שנזכה באמת להיות עובדי השם באמת. תודה רבה ושבוע טוב. Thank you.